שלום לכולם, ערב טוב, גמר חתימה טובה. אני מרגיש צורך, לפני שנתחיל ללמוד, להעלות את זכרו של הרב חנן פורת, זכרונו לברכה, שהיום נפטר לבית עולמו. בדרך לפה גם היה פקק, אז היה לי יותר זמן בדרך. יכולת לשמוע ברדיו כל מיני דברים שנאמרו עליו, כדרכם של המספידים ברדיו, שהם בעיקר פוליטיקאים, נגעו יותר בביטויים החיצוניים של פועליו, אבל אם אני חושב לעצמי מה השורש של כל מה שהניע אותו, אני חושב שזאת אמונה יוקדת שהייתה בו, הקשבה לזמן שהוא חי בתוכו, והוא נועד בגדולות בתחום התורני, אבל בער בו ממש בעקבות מלחמת ששת הימים הצורך לפעול תוך הקשבה למהלך האלוקי של הזמן. אני יכול לומר שלפחות החוב האישי שלי כלפיו הוא, לפי הסיפורים, שהוא זה שדחק ברב עמיטל לייסד את ישיבת הר עציון, ואני חושב שכל מי שלמד שם יש לו איזשהו חוב כלפיו, וזכרו ברוך. אנחנו נעסוק היום בדרשה עבודה מיוחדת, נקרא לזה, שצריך לעבוד על תחום שבין אדם לחברו בימים האלו של ערב יום הכיפורים. מי שהשתתף באופן קבוע בשיעורים על החודש אלול, אז זה פשוט מעין סיום והשלמה ליסודות ורעיונות שנדונו במהלך השיעורים. וגם מי שלא היה, יוכל להבין, ואולי זה יעשה לו תיאבון להצטרף בחורף. אוקיי, אני מניח שהמשנה במסכת יומא, ממש המשנה האחרונה, מוכרת לכולם. עכשיו, אחרי שהמשנה פורסת בפנינו את האפשרות להתכפר כפרה גמורה גם בזמן הזה, ללא מקדש ולא כהן ולא עבודה, שכן המשנה קובעת שתשובה מכפרת על הקלות, ויום הכיפורים עם התשובה על החמורות, כפי שלמדנו כבר את המשניות שם, המשנה שמה בלמים או סייגים, כמעט הייתי אומר, משפטים שכבר נאמרו פה, שתשובה היא לא בחינם, ושיום הכיפורים לא מחפר בקלות. ואחד מהסייגים והבלמים שהמשנה מציין את זה, שעבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מחפר, זה המקור הראשון כאן, שורה 9. לעומת זאת, המשנה קובעת שבינו לבין חברו אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. והיא מציינת את מקור הדברים, את זוד דרש, אבי לזר בן עזריה, מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, שכנראה אבי לזר בן עזריה מפסק את הפסוק, מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. היינו חטאים שהם לפני השם, יום הכיפורים יכול לתאר אותנו מהם, עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מחפר, ושבינו לבין חברו אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. אלו דברי המשנה, דברים ידועים, אבל האמת היא שכשלומדים את כל המשנה ועומדים על סודה, כבר עשינו פה חלק מהעבודה, זו קביעה מאוד לא פשוטה. שכן, לפי ההלכה שנקבעה בראשית המשנה, שתשובה מחפרת על עבירות קלות, לכאורה העבירות שבין אדם לחברו משתייכות לאיזו קטגוריה? לכאורה. מה זה עבירות של אדם לחברו? המשנה לא מפרטת, נראה בהמשך את הפרשנות של הרמב"ם, אבל לכאורה, דור הפרשנות של חמורות וכריתות ומיתות בית דין, אז ראשית עבירות של אדם לחברו הן שייכות לקטגוריות הקלות, לכאורה מי אמור לחפר עליהן? התשובה לבדה. טוב, אז ראינו שאחד מהנושאים שהמשנה לוקחת על עצמה זה לתחום את הגבול שעובר בין התשובה לבין יום הכיפורים, שכן ברגע שנקבע שיום הכיפורים מחפר רק עם תשובה, הרי שיש צורך להסביר, אז מה צריך את יום הכיפורים אם תשובה לבדה מחפרת? וכפי שראינו, תשובה מחפרת על קלות, יום הכיפורים על החמורות שהתשובה רק תולה. אבל האמת היא שאם כך הדבר, לכאורה רקע משנה במסכת בבא קמא, אנחנו לא מבינים בכלל מה רבי אלעזר בן עזריה מייחד את האדם לחברו ביחס ליום הכיפורים. שכן, המשנה במסכת בבא קמא בסוף פרק שמיני, זה הפרק שעוסק בחבלות, פרק החובל, נמצא פה בדף משורה 22 ואילך, אומרת שם המשנה אף על פי שהוא נותן לו, כלומר אף על פי שאדם נותן את חמשת הדברים, חמשת התשלומים שחובל וחברו מתחייב, ואת המשנה אינו נמחה לו עד שיבקש ממנו. שנאמר, כאן המשנה גם מציינת לנו את המקור של הדברים, ואתה אשר אשת האיש, המשנה משימה כמקור לאופן שבו אדם מחפר על חטא שהוא עשה בכך שהוא פגע בחבר, בהיעדר פרשייה הלכתית ברורה בתורה. סליחה? נכון, אז המשנה הולכת לסיפור המקראי, הולכת לסיפור של אבימלך לאברהם בבראשית חף, לקיחת שרה לבית אבימלך, ושם הרי בנבואה הקדוש ברוך הוא מלמד את אבימלך את סדרי התשובה, איך הוא יכול לחפר על המצב ואתה של אשת האיש, ואברהם אבינו התפלל בעדך, כלומר צריך לפנות לאברהם, והמשנה ממשיכה, אני מקריא, ומניין שלא יהיה מוכל אכזרי, כלומר מאותה פרשייה גם אפשר ללמוד לא רק על החובה של אבימלך, של הפוגע, אלא גם אפשר ללמוד מתגובת אברהם אבינו על אופן הראוי שבו יגיב אדם שפגעו בו. ומניין שלא יהיה המוכל אכזרי, שנאמר והתפלל אברהם אל האלוקים וגומר. אז הרי לפי דין המשנה הזאת, כל אדם שפוגע בחברו הוא חייב לבקש ממנו מחילה, לא די שהוא משלם, הוא חייב לבקש מחילה. אז לאור התשתית של משנת יומה שעסקנו בה, שהעמיד לנגד עיני את הצורך לבדל, לייחד את כפרת יום הכיפורים ממערכות הכפרה של כל השנה כולה, לכן היה חשוב לה לומר שתשובה מחפרת על קלות, וליום הכיפורים נועדה לחפר על משהו שהוא מעבר לו. לכאורה, כשאנחנו משווים את שתי המשניות, הן לכאורה מדברות, לכאורה, כן? בלשון אחד. הן קובעות לכאורה הלכה דומה. אם כך, לא כל כך ברור על מה רבי אלעזר בן עזריה מדבר, דווקא ביחס ליום הכיפורים. שכן, כל אדם, במהלך כל השנה כולה, גם בחודש טבת, גם בחודש שבט, אם אדם פגע בחבר שלו, אינו נמחה לו עד שהוא יבקש ממנו. אז מה מיוחד יום הכיפורים? השאלה היא פשוטה.
כאן מדובר על חמורות.
כאן מדובר על חמורות. האם אכן חובל וחברו זה חמורות?
כאן, כאן.
אבל יום הכיפורים.
אבל המקרה של אברהם...
אני עוד פעם שואל אותך.
זה היה חמורות.
אני עוד פעם שואל אותך. מה עם אותן עבירות שבין אדם לחברו? תעביר ברור של תרי"ג מצוות, תגיד לי האם הן באמת משתייכות לחמורות.
אבל כאן היה מקרה, הגמרא מביאה ממקרה של חמורות. צריך לחשוב למה הם משווים את הקלות עם החמורות, כפי מה שאתם אומרים.
אני שומע. בכל מקרה, יש פה איזה דבר שמחייב ברור. כלומר, דווקא הדמיון שמזדקר לעין במבט ראשון, דווקא הוא מהווה את הבעיה. שכן, אם אנחנו מגלים פה מבנה דומה, מבנה שאומר שאדם שפגע בחברו חייב לא רק להסתפק במתן התשלום, או במסגרת משנת יומה לא רק להסתפק בזה שהוא אומר רשמנו בגדנו כשהוא מתפלל 18, אלא בשתיהם יש אותה קריאה שאומרת אתה חייב גם לפנות לאדם שפגעת בו. אז אם אליו מעורר את השאלה, אם זה אותו דבר, אז מה יש ביום כיפור? הרי צריך לעשות את זה בגלל המשנה בבבא קמא, לא בגלל משנת יומה. או נאמר את זה, האם במשנת יומה ישנה דרישה הלכתית שונה, נוספת, מעבר למה שמופיע במשנת בבא קמא? אני אציין גם שלפחות ברובד הגלוי במשנה, נציע בהמשך שזה גם ברובד הנסתר, ניסתר זה לאו דווקא זוהר, שתדעו, ניסתר זה לפעמים גם מה שמתחבא בתוך הטקסט. אבל הם גם שתי המשניות מתבססות על פרשיות אחרות בתורה. משנת בבא קמא, כאמור במפורש, יושבת על הסיפור של אבימלך ואברהם, ואילו משנת יומה יושבת על דרשת הפסוק מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. כלומר, אפשר לחוש כבר מהפרשיות שהמשניות מציינות שיש להם ככל הנראה אמירות שונות. מצד שני, אמירות נורא דומות. והאמת היא שמי שהאוזן שלו קצת רגישה, ודאי כבר שם לב שלשון המשניות עם כל הדמיון הוא לא לגמרי דומה. כך למשל, משנת יומה מדברת, משתמשת בשורש כף פי רש, כפרה, שהיא מי שלמד את המשניות איתנו כבר יודע, זו המילה המנחה של חטיבת הכפרה של סוף מסכת יומא, המילה שחוזרת כמעט בכל משפט בחטיבה הזאת. לעומת זאת, משנת בבא קמא לא מדברת על כפרה, מדברת על מחילה. היא משתמשת בביטוי אחר. משנת בבא קמא, כשהיא באה לתאר את הפנייה של הפוגע, של החובל הנכבל, היא משתמשת בביטוי יבקש ממנו. לעומת זאת, משנת יומא משתמשת בביטוי אחר, ירצה. ביטוי שונה. האם יש משמעות לשימוש השונה במטבעות הלשון השונים? אני אוסיף עוד דבר, שלא רק בתוך המשניות, אלא גם כשהולכים לסוגיות התלמודים, הגמרא, על המשניות האלה, אנחנו יכולים לראות שהגמרא ביומא, בזיקה למשנת יומא, דנה בנושאים שונים שלא מופיעים בסוגיות בבא קמא. הידוע שבהם, בעיר הזה הרב רוטנר בפחד יצחק, הנושא של השיעור היום העסיק אותו מאוד, שם יש שם שלושה מאמרים רק בנושא הזה. וזאת הלכה שהיא מאוד חביבה על ילדים. אתם יודעים שילדים הם רבים הרבה, אם הם בנים הם גם מתפייסים מהר. נכון? ואני לא אעריך, בסדר? הם מתפייסים מהר, הם יכולים להרביץ מכות רצח אחד לשני, אחרי חצי שעה לשחק כדורגל עוד פעם ביחד. אבל אחד מהדברים שילדים יודעים, זה כנראה לומדים עוד בגן, שאם פגעת במישהו ואתה רוצה לבקש סליחה, והוא פגוע וקשה לו לסלוח, אז מה אתה אומר לו? שלוש פעמים אתה אומר לו, סולח, 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 ואם הוא אומר לו, אז מה אתה אומר לו מיד? אני מראה עליך. ומי אמר רב רוטנר בצדק, שאיפה ההלכה הזאת מופיעה? מופיעה בגמרא ביומא, בזיקה למשנה ביומא. כלומר, בערב יום הכיפורים, כשאדם הולך לבקש מחילה לחברו, אז נאמרה הלכה שאם אתה פונה אליו שלוש פעמים והוא לא מוכה לך, אז האבון כביכול עובר אליו. וברמב״ם זה באמת מופיע בהלכות תשובה בפרק ב' הלכה ת'. הרמב״ם בהלכות תשובה הובא כאן בסוף העמוד הראשון משורה 35, פוסק כרבי אלעזר בן עזריה, והוא מביא בתוך הדברים את ההלכה הזאת שנאמרה גם בגמרא במסכת יומא, שגם תשימו לב במהלך קריאת הרמב״ם, שאם ציינתי קודם שיש הבחנה לשונית בין המשניות, הרמב״ם קצת מערבב את המשניות גם מבחינה לשונית, גם מבחינה תמטית, יחד עם זה שזה ברור שהוא משמר את העצמאות של כל חטיבה. וכך כותב הרמב״ם בהלכות תשובה, אין התשובה ולא יום הכיפורים מכפרים אלא עבירות שבין אדם למקום, כגון, פה הרמב״ם גם מפרש את המשנה. קודם שאלנו, מה עם עבירות אדם לחבר? פה יש פירוש, שימו לב כרגע לדוגמאות, תשמרו את זה בראש, בהמשך ננסה להבין למה הוא בחר דווקא בדוגמאות האלה. אבל הוא לא כך, כגון מי שאכל דבר אסור, נבח הוא לא אכל בדץ, כן? אנחנו לא יצלן, כן? או בעל בעילה אסורה וכיוצא בהן, שאני לא יודע אם שמתם לב, אלו שני תחומים שקשורים, שמופיעים ברמב"ם כזוג בעוד מקום במשנה תורה. זה לא קדושה, לא פחות מזה. מאכלות אסורות וביות אסורות. האדם קונה את קדושתו דווקא בחייו הגשמיים, לא כמה הוא מתנדנד ב-18, אלא בחייו הגשמיים, ושני התחומים האלה, הרמב"ם מציין אותם כתחומים מובהקים של בן אדם למקום. אבל עבירות שבין אדם לחברו, כגון חובל בחברו, חובל בחברו מיד לוקח אותנו לבבא קמא, או המקלל חברו או גוזלו. בהמשך נשאל למה מכל הדוגמאות בעולם הוא בחר בדוגמה של גזל, וכה יוצא בהם. אינו נמחה לו לעולם עד שייתן לחברו מה שהוא חייב לו וירצהו, אף על פי שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו, צריך לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו. ורואים איך הוא מרבה פוסי מיקס קצת למשניות. אפילו לא הקנית את חברו אלא בדברים, צריך לפייסו ולפגוע בו עד שימחול לו. אופן, שימוש בביטוי מחילה. לא רצה חברו למחול לו, מביא לו שורה של שלושה בני אדם מרעב, ופוגעים בו ומבקשים ממנו. לא נתרצה להם, מביא לו שנייה או שלישית. לא רצה, מניחו והולך לו. וזה שלא מחל, רוח חוטא. אבל אם היה רבו, הולך ובא אפילו אלף פעמים עד שימחול לו. לעומת זאת, נעיר הרב רוטנר במאמר ב' שם, אנחנו עוברים לרמב"ם בלכות תשובה, בלכות חובל ומזיק, בעמוד הבא, משורה 50, תראו את לשון הדברים, לא רק שהרמב״ם לא מביא את ההלכה של השלוש פעמים שיבקש מחברו, אלא פשטות הלשון הוא שעד שהוא לא מוכר לך, לא נמחה לך. כותב הרמב״ם, אינו דומה מזיק חברו בגופו למזיק ממונו, שהמזיק ממון חברו כיוון ששילם מה שהוא חייב לשלם נתכפר לו, אבל חובל בחברו אף על פי שנתן לו חמישה דברים אין נתכפר לו, ואפילו הקריב כל אלי נוויות אין נתכפר לו, ולא נמחה על עוונו עד שיבקש מהנחבל וימחו לו. פשטות הלשון שעד שהוא לא אומר לך מחול לך, לא מחול. אין פה את העניין של השלוש פעמים. מה שמחייב אותנו גם לברר, אז אם הדין הזה אכן נאמר רק ביום הכיפורים, מצד אחד זה מחזק את התחושה שאכן ראוי שכך יהיה, שיהיו הבדלים בין שני התחומים, אבל מה הפשר? מה פשר ההבדל? ואני מניח שגם ודאי שמתם לב לשאלת הדוגמאות והמפגש בין הלכות תשובה ולכות חובל או מזיק בדוגמאות שהרמב"ם בוחר להביא בכל תחום. מי הוא מביא בלכות חובל או מזיק? הוא מנגיד בין מזיק חברו בגופו לבין מזיק ממונו, נכון? ללכות תשובה, מה היו הדוגמאות שלו? לא, לא, שעברו באדם לחברו מקלל, מה עוד? מקניתו, חובל חברו, מקלל חברו, והשלישי גוזלו. שאלו אותי כבר, גוזלו לא נראה כמעט כמו מזיק ממונו? נראה מאוד קרוב, נכון? יש ברב חיים, בחיבור על הרמב"ם, יש לו קטע ידוע שהוא מסביר שכל מזיק הוא גם גזלן. אבא שלי סיפר לי שכשהוא למד בישיבת רב חיים ברלין, אז הרב הוטנר שמע אחד מהבחורים המבוגרים בישיבה מסביר לאיזה בחור בתיכון את הרב חיים הזה, והרב הוטנר עצר אותו. הרב הוטנר אמר לו, תשמע חביבי, קודם כל שהוא ידע שמזיק זה מזיק וגזלן זה גזלן, רק אחרי זה תספר לו שכל מזיק הוא גם גזלן. והיו להם היום כידוע מבולבל קצת בשאלה עד כמה מבהירים את היסודות ואז עושים את המיקס. אבל הרמב"ם פה הוא כמו הבחור בתיכון בישיבת רב חיים ברלין, הוא משתמש בדוגמאות שונות שלנו נראות מאוד קרובות, ואני כמעט משוכנע שהבחינה בדוגמאות היא מדוקדקת ביותר, ובזה גם נזכה עכשיו להשלים משהו מהשיעורים הקודמים. נתחיל בלכות חובל ומזיק. זה ברור מאיפה הוא לקח את שתי הדוגמאות, חובל מול מזיק, הוא פשוט לקח אותו מתוך המשנה עצמה. שכן, אם נחזור ונעיין לרגע במשנת בבא קמא, נראה את המשך המשנה. אנחנו קראנו רק את שתי השורות הראשונות, וממשיכה המשנה בהמשך, שורה 24-25, האומר שמה את עיני, קטע את ידי, שבר את רגלי חייו, על מנת פטור חייו. לעומת זאת אומרת המשנה, קרא את כסותי, שבר את קדי חייו, על מנת פטור פטור. כאן המשנה מבחינה בין מזיק לבין חובל. מהו ההבדל? על מה ולמה יש הבדל ביניהם? זה דברים פשוטים, זאת האמת.
מי הבעלים של הגוף?
בארץ, זכריה אומר, השאלה מי הבעלים של הגוף? מי שכתב על זה דברים מאוד ידועים זה הרב זאבין, במאמר שהוא פרסם אותו באור ההלכה, מאמר ששמו משפט שיילוק. שם הוא ניסה לבחון לאור דיני ישראל מה היה פוסק בית דין רבני של גזית, לא יודע, רבה לפניו חוזה כמו במשפט שיילוק, ושם יש לו דיון מאוד רחב בשאלת הבעלות של אדם על גופו. בימים של סליחות של אשכנזים לפחות, כן, לא מיותר להזכיר שאומרים מדי יום בסליחות אני שמע לך והגוף שלך, ועל רקע זה אני חושב שזה נכון, והייתי רוצה להציע משהו שהוא מעבר לזה, כי זה לא לגמרי מסביר את מה שעשה פה הרמב"ם. ומה עשה פה הרמב"ם? הוא לקח את החצי השני של המשנה שמבחינה בין מזיק לבין חובל ביכולת של הבעלים לפתור אדם אחר מלשלם, והוא משליך אותו על החצי הראשון של המשנה, שם לא מופיע חילוק כזה. כן, הרי מה בעצם אומר הרמב"ם בלכות חובל או מזיק? כשם שיש פער בין מזיק לבין חובל בחצי השני ביחס לקרקסותי על מנת פטור, אז כך גם ברישה, כל דין הרישה נאמר על חובל או לא נאמר על מזיק ממונו. ודומני שהיסוד מאוד מאוד פשוט, הוא דורש קצת ידע בבא קמא כדי להבין אותו, אבל אני יכול להסביר את זה גם. בסדר? והדברים פשוטים. יש באחרונים, אצל גדולי האחרונים, מופיע רעיון, מופיע במחנה אפרים, בתחילת הלכות נזקי ממון. זה מופיע בחיבורו של רב חיים על הרמב״ם, זה חצי משפט. זה מופיע באפיק הים, אחד מהאחרונים של ליטא, בתחילת המאה ה-20. מופיע רעיון בסיס שהאמת, אפשר גם לדייק אותו בגמרא, כאילו פלוי, נכון? אבל זה פעם אחרת. הם אומרים שהחיוב הבסיסי של מזיק הוא לא לשלם את שווי הנזק, אלא הוא לתקן את הנזק. אם אדם, זו דוגמה לא טובה, כי גברים מעורבים רגשית במכוניות שלהם, אבל אם אדם פוגע על השני בפח, אז בחנייה הוא פוגע לו בפגוש, אז מה שבעצם אתה צריך לעשות זה לא לשאול כמה זה עולה 3,000 שקל, כך 3,000 שקל. ומה שהוא צריך לעשות זה להביא אותו לפחק ולתקן את זה. זו החובה הבסיסית של מזיק. אלא מאי, באה הלכה ואמרה, אתה לא חייב לתקן, אלא אתה יכול לתת לו את שווי התיקון, ואני גם אגיד לו דבר, הוא גם לא חייב להשתמש בכסף כדי לתקן, זכותו להשאיר את הפגוש עם מכה. כן? אבל מבחינה בסיסית, עולם של עסקי ממון, צריך פעם לראות בבא קמא פה, ואז אפשר להראות את זה בתוך הסוגיה, כן? גם בתוך האחרונים, הוא עולם שבו אתה מתקן את הנזק. הייתי אומר כך, היות עיקר הפגיעה היא ממונית, לכן זה מת ובר תיקון. ואם באמת השלמת את תיקנת את החפץ, סגרת את המקרה, המקרה סגור. לעומת זאת, בעולם של חבלה שגם משלמים, התשלומים הרי לא מתקנים את הנזק. קטעת לאדם את היד. מה נאמר? שכששילמת לו, שמו אותו כעבד קנייני, מחלוקת, כן, בשוק, קיבל ממך 30,000 שקל, נגיד. זהו, עכשיו חזרה לו היד. אתה לא מרגיש טוב. ודאי שלא. כן, רב חיים, בדיון בחיבור, מי שרוצה לעיין, בדיון על בני אדם, האם הם כאדם, רב חיים שם מדגיש שהחמישה דברים הם מראש חובת תשלומים, כי אתה לא מצליח לתקן את הנזק. הנזק לא בר תיקון. הייתי מוסיף שפשוטו של מקרא, מה צריך לעשות? עין תחת עין. כתוב בדור רביעי, נכון? ככה לא יודעת לנו הרב איתן, נכון? גם כתוב ברמב"ם במורה. זה גם כתוב בתורה, כן? כתוב עין תחת עין. מי שחושב שכשעושים עין תחת עין כפשוטו, אז מתקנים את הנזק? ודאי שלא. והדברים ארוכים ולא כאן המקום להאריך בהם, רק היסוד הפשוט הוא שכשאדם משלם את תשלומי החבלה, הוא לא יכול לסגור את המקרה מהסיבה הפשוטה, הוא לא תיקן את החבלה. החבלה עדיין ממשיכה להתקיים בעולם, ולכן מה הוא חייב לעשות? לבקש ממנו. הסיבה שלא צריך לבקש ומזיק ממונו לפי הרמב"ם הוא כי סגרת את המקרה. כי באמת פיצית אותו, הוא חזר לנקודת המוצא. אני לא, הדוגמה שאתם יכולים, ממש דוגמה רעה, נכון? ממש, לא נורא, אז ייקח דוגמה, משהו אחר. לא נורא, כן? שברת חלום, בסדר, בחלונות, תיקנת את החלום, סבבה, נכון? אבל לעומת זאת, בעולם החבלה, הצלקת הרי, היא ממשיכה להיות שם, התשלום, אף על פי, אני חוזר לשונה משנה, אף על פי שהוא נותן לו, לא תיקנת. ולכן באה המשנה ומציבה עוד דרישה. מה אומרת הדרישה? אתה חייב באמת לפנות ללב שלו. אתה צריך לבקש ממנו. אתה צריך לפנות אליו ופנים אל פנים, אתה צריך לדבר איתו ולבקש ממחול לך. והמשנה גם פונה לנכבל, ומה היא אומרת לו? תמחול לו. אז הדוגמאות האלה של הרמב״ם, אני מסכם, הן פשוט יוצאות מתוך המשנה ויש להם רציונל מאוד עמוק. מאוד מאוד עמוק, כן? לעומת זאת, בואו נחשוב לרגע על הדוגמאות שהוא בחר אותן בניחות תשובה. חובל הוא הביא, זה ברור. ראינו שהוא קצת מעביר את משנת בבא קמא לתוך משנת יומא. אבל מאיפה הוא לקח את גוזלו? למה מכל הדוגמאות שבעולם הוא בחר בגוזלו? לא יכול למצוא דוגמה אחרת? עוד הייתי צריך להתאמץ ולהגיד לכם משכוח לרגע את הרב חיים שכל מזיק הוא גזלן, כן? אז אני חושב שהתשובה היא מאוד פשוטה. אני לא טוען שהרמב״ם אהב את כל השיעורים שעברתי פה באלול, אבל עכשיו אני הולך לסגור מהלך שעשינו אותו. מהלך אלול ניסינו להבין, לכן הבאתי פה את כל משנת יומה, מה פשר הכותרת של המשניות שפותחת בחטאת והשם ודאי מחפרים. והרעיון שפותח פה בשיעורים היה שהחטאת והשם ודאי הם התשתית של מה שמתואר במהלך שתי המשניות הבאות. שיום הכיפורים כיום ולא עבודת כהן גדול ולא סעיר, הוא לא יום שבו עיצומו של יום פועל כמו שהסעיר פעל במשנת יומה, אלא הוא יום שבו אנחנו יכולים להביא את החטאות שלנו. וזה פשר החמורות שראינו, החמורות יושבות מצוין על חטאת, וגם ראינו בשעתו שהמשנה שמגבילה את כפרת יום הכיפורים ואומרת אחטא ויום הכיפורים מכפר, אין יום הכיפורים מכפר, הוא נאמר כאן כי האדם הזה הוא מזיק. בעצם יום כיפור מכפר כמו חטא. מכאן גם הדרישה של התשובה. ועכשיו אנחנו צריכים לגלות את העקבות של החצי השני של הכותרת שקוראים לו השם ודאי. כן? הערתי פה בשיעורים שהזוג הזה, חטאת והשם ודאי, הוא זוג מוצלח מהסיבה שבשני אלו מופיע בתורה וידוי, המקום השלישי הוא יום הכיפורים. בעצם מה שמתואר במשנה הוא העברה של הוידוי של יום כיפור מבלקת את זין וקורבנות היחיד. אבל דומני שזה הרבה מעבר לכך, ואולי הגזל הזה של הרמב״ם רומז לדבר פשוט, שכן ביחס לאיזה אשם מופיע הוידוי, באשם גזלות. אם אנחנו נתבונן לרגע בפרשת אשם גזלות, אנחנו אולי נוכל לראות ששם נמצא הבסיס של המבנה של רבי אלעזר בן עזריה. שכן, מה נאמר בפרשת השם גזלות? שאדם גוזל מחברו כדי לחפר על מעשה, או מה הוא צריך לעשות? פעולה כפולה. מצד אחד הוא צריך להשיב את הכסף למי שהוא גזל אותו ממנו, זה פעולה בין בני אדם. מצד שני, מה הוא חייב לעשות? להקריב קורבן, הוא חייב להביא חומש. וכשאנחנו מסתכלים לרגע במשנה בבא קמא פרק ט', אנחנו נראה דבר מדהים מבחינת המבנה של הפעולה הכפולה הזאת באשם גזלות. במשנה בסוף פרק תשיעי בבא קמא, בסוף פרק הגוזל משורה 26, המשנה כאן מתארת אדם שכנראה ניסה בתשלומים. למה? כי הוא פיזר את הכסף ואת הקורבן בין שני משמרות שונים. קודם לבוא למקדש לסגור את החשבון שלו ישר מול משמר אחד, הוא פיזר אותו. מה הוא עשה? אומר את המשנה, זה שורה 29, נתן את הכסף ליו יריב, זה המשמר שעובד לפני ידעיה, ואשם מידעיה יצא. למה? כי הכסף הקדים את האשם. לעומת זאת אומר את המשנה, אשם ליו יריב וכסף לידעיה, הוא הפך את הסדר. אם קיים האשם יקריבו בני דעיה, ואם לאו יחזור ויביא אשם אחר, והיא מסבירה שהמביא גזלו עד שלא הביא אשמו יצא, אשמו עד שלא הביא גזלו לא יצא. ומה קובעת המשנה הזאת להלכה? שמה חייב להיות סדר הפעולות באשם גזלות? קודם להחזיר את הגזלה, כמו קודם לטפל בחשבון הפתוח שלך עם הנגזל, עם האדם, ורק אז יהיה צדיק ותקריב קורבנות. צריך קודם לסגור את החשבון האישי, רק אחרי זה אתה יכול ללכת לבית המקדש או לבית הכנסת. רב רוטנר מצטט מרבינו יונה, ויונה אומר שביום הכיפורים הריצוי של החבר מעכב את הוידוי. אם הוא התוודה קודם שהוא ריצה את חברו, אז הוא צריך לחזור ולהתוודות אחרי שהוא ירצה אותו. לעומת זאת, בכל השנה כולה, זה אחד מהדברים שמעכבים את הכפרה. כלומר, צריך גם לבצע פעולה של יבקש ממנו, אבל אפשר להתוודות גם קודם שיבקש ממנו. ודומני, יש לזה הד מסוים, אני לא מתיימר שהרמב"ם היה מסכים עם כל מה שאני דורש פה, אנחנו דרושס שלי, אבל יש איזשהו הד מסוים ברמב"ם שהוא בחר בדוגמה של גזלו. כן, הדוגמה הזאת של גזלו, יש בה איזשהו צליל של אשם גזלות. ואם אנחנו נסגור את החטיבה הזאת במשניות, אז החטאת יושב על החמורות ועל האומר הכתב יום הכיפורים יכפר, ואילו האשם ודאי עליו יושב הבן אדם מקום מול בן אדם לחברו, כי השם ודאי הוא דוגמה מובהקת לעבירה שבן אדם לחברו, שיש בה את אותו מימד כפול של הצורך לחפר בשתי הדימנציות, גם כלפי חברך וגם כלפי שמיה. ואם הדברים מתיישבים לכם קצת על הלב, אז רב לוזר בן עזריה אולי היה מצויד מראש מקודם באיזושהי תבנית שהוא השתמש בה כדי לדרוש את הפסוק של מכל חטאותיכם בפני השם. אבל זה לא יושב רק על פיסוק הפסוק שנאמר ביום הכיפורים, אלא יושב על פרשת משם גזלות, או בלשון אחרת, אולי את משנת יומה כנגד משנת בבא קמא צריך להושיב על פרשיות שונות. יומה יושב על חטאותיכם לפני השם ועל פרשת משם גזלות, ועוד שמסכת בבא קמא אין בה בכלל עולם של קורבן. גם דרך אגב הקורבן מגיע לשם גזלות רק אם הייתה שבועת שקר. ולעומת זאת בבא קמא יושב לו על פרשה של אברהם ואבימלך. אז יש פה מצד אחד, כאמור, אני מסכם, יש פה דמיון, אבל גם יש פה ודאי שוני, והדבר הזה מחייב ברור. כן, בבקשה, את רוצה להעיד? אז אני רוצה ברשותכם לספר סיפור שאני אקריא אותו, הוא כתוב יפה. סיפור על רב חיים מבריסק, כזה נוסיף לו עוד סיפור ששמעתי פעם מסבא שלי, ולנסות בעקבות הסיפורים האלה לנסות לברר מה היחס בין המחילה של פגיעה בחבר כל השנה כולה לבין אותו ריצוי של ערב יום הכיפורים. רב סולובייצ'יק, שהשנה נציין 10 שנים לפטירתו בחול המועד סוכות, פרסם 2 כרכים על הרמב״ם, הראשון שבהם הספר מדע, והוא מוטרד מהשאלות האלו בדיון שלו בפרק ב' הלכה ט'. במהלך הדברים הוא מספר סיפור. מי שהכיר את רבאון יודע שיש פה כאלה, יודע שהוא לא הפסיד פרט אחד שסיפר סיפור. הוא היה מספר כל פרט ותשמעו את ההד של קולו. כותב כך, זה עמוד 188 בספר. ושמעתי שפעם אחת בימי הקיץ, כשהבמר יזל היה בן 19 ואחיו הגדול במשרד גרשון היה בן 21 שנה ודודי הגריז היה בן י' א' שנה. לא, אז באיזה שנה זה קרה? אף אחד לא יודע. טוב, אז הגריז נולד ב-1888, אז אם הוא בן י' א', זה קורה ב-1899, הסיפור הזה קורה בבריסק, בימי הקיץ. עכשיו תשמעו את הסיפור. היה לטבח בבריסק דין תורה עם איש אחד בבריסק, שטבע ממנו 3,000 רובל. זה הרבה כסף? נשמע. בית דין של הגרח פסק שהטבח חייב לשלם 3,000 רובל. והפסק לא היה על פי פשרה, שזה הדבר הרצוי, לנסות לגשר, היום זה אי, נכון? היום למדו את מה שהתורה תמיד הזו, כן? ולמה לא היה גישור? מפני שהטבח סירב לקבל קניין על פשרה. למה הוא סירב לגישור הזה או לפשרה? זה דבר שקורה לכל בן אדם כשהוא נכנס לסכסוך. מכיוון שהיה בטוח שיצא זכאי לגמרי בדין ולא יצטרך לשלם כלום. כשאתה נוגע בדבר, כל החשיבה שלך מתעוותת. שזה לא כמורך דין, אבל כנראה שבבריס, אני לא יודע מה המצב עורכי הדין, אז הטבח הזה סירב לקבל פשרה, והפסיד בדין. אבל לתמהונו, הטבח יצא חייב בדין תורה. ופסק הדין היה שחייב לשלם 3,000 רובל לתובע. כשהטבח שמע את פסק הדין של הבית דין נגדו, פנה אל הגרח, אל רב חיים, וצעק נגדו, גזלן, רוצח, וכדומה. הגרח הצדיק את עצמו על ידי זה שאמר שאין האשם בו, ובאו היה לו רוח הקודש, הוא השתמש במילה אשם, כי זה בא מהאשם גדולות, כן. שאין האשם בו, שהרי הוא השתדל להשפיע על הטבח, שהסכים לקבלת קניין על הפשרה, הקרוב לדין, אלא שהטבח סירב, אבל הטבח התרגז עוד יותר. נגד הגרח וצעק עליו בכל מיני זלזולים עד שבסוף הגרח בעצמו התרגש נגד הטבח ואמר לו חצוף, צא מכאן. עכשיו רבנו נביא פה מאמר מוסגר, אני אקריא לכם אותו כי הוא יפה. האמת שהוא כנראה בספר על הרמב״ם לא רצה לספר הכל, למרות שהוא לא מדלג על אף פרט כפי שראיתם, אבל מי שרוצה לגלות את הסוד של הרקע של הסיפור הזה שיעיין בספר החדש מבקשי פניך, כי שם הסיפור הזה מופיע. והסיפור הזה גם רב אהרון בעצמו מספר אותו, ואני קורא. המאמר המוסגר שאינו נוגע לענייננו, אבל לא התאפק, כן? כששמר את שמחה זלת את הזלזולים של הטבח, ושמחה זלת זה הדיין של רב חיים, שמחה זלת גריגר, השם יקום דמו, התחיל לבכות. ורב חיים שאל אותו, למה אתה בוכה? הלו אתה יודע שאינו בעל דרך ארץ, והכל לפי הווייש. ענה ושמחה זלת לגרח, שאינו בוכה על העזות של הטבח, אלא שהוא בוכה על כך, שחודש קודם המקרה הזה, הייתה לאותו טבח שאלה בשורך, וכוונה כמובן שאלה בלכות טרפות. ולמרות שהשתדלו הגרח ורב שמחה זלת למצוא היתר לשאלתו, זה אל תספרו בבני ברק, שהם חיפשו בכל כוחם היתר, לא חומרה, מפני שהתורה חסה על ממונם של ישראל, לא עלה בידם ופסקו שהשור טרפה. ובבריסק באותו הזמן לא היו נוכרים שיקנו את השור, כידוע בריסק היה עיר שרובם ישראל, נכון? ושמים צדיקים, ונגרם לטבח הפסד מרובה. ובאותו מעמד הטבח בעצמו קיבל את ההוראה של הגרח רב שמחה זלת באהבה, ולכן אמר רב שמחה זלת, אני בוכה. הגרח ענה לגאון רב שמחה זלת, מדוע אין אתה מבין שהטבח צעק עליי בכל מיני זלזולים שבעולם, לא משום שהוא יצא חייו, אני מאוד פשוטו, לא הכסף מפריע לו, כנראה איש עמיד הטבח הזה, לא הכסף, אלא משום שהתובע זכה בתביעתו, משום שכוח השנאה כנגד חברו הוא יותר חזק מכוח אהבה לעצמו. והגרח הזכיר ראיה לזה מרשי במסכת מכות דף חבגים על המודבד, בנוגע להדין של שתי הזונות לפני שלמה המלך עיין שם. ופה אני אשלים את מה שכאמור הסוד שהתגלה בספר בקשי פניך, זה שרבאום שהוא היה ילד קטן, גם הוא כאחיו הגדול התעניין קצת במה שנקרא השכלה כללית, אבל הוא קצת פחד מאבא שלו, לא היה אדם קל, הוא היה מחנך קפדן, למרות שאח שלו סלל איזושהי דרך, הוא לא ידע מה תהיה התגובה, אז הוא קרא ממש כמו הסיפורים של פעם, תחת השמיכה, ויום אחד הוא קרא פרשנות של פרויד למשפט שלמה, שכל כך הרשימה אותו, שהוא אמר, זה אני חייב להראות לאבא, שיש מה לקרוא בספרים האלה, כאילו, שיראה איזה חוכמה, כן, ו... הולך לאמא ברוב שהוא פחד, היא עודדה אותו הולכת לאבא. ומה היה הפירוש של פרויד? פרויד שאל על משפט שלמה שאלה פשוטה, הוא אמר, הרי עמידת המוסר של הטבע האנושי מחייבת שכשאתה רואה ילד שרוצים לגזור אותו, לא צריך להיות ההורה של הילד כדי לומר אל תגזרו אותו. אז איך אפשר, איך שלמה ידע מהצעקה של האישה אל תגזורו שהיא האמא? היא פשוט אדם מוסרי, כל אדם צריך לומר את זה. אז זה הציע פרויד, שבאמת שלמה לא הוכיח שהיא האימא מזה שאמרה תגזורו, אלא מזו שאמרה גזורו, הוא ידע בוודאות שהיא לא יכולה להיות האימא, והסיבה היא פשוטה, כי מה גרם לה לפעול שלא לפי כוח המוסר? יש לזה רק תשובה אחת, הקנאה העבירה אותה על דעתה, המחשבה שהאישה השנייה תקבל את התינוק כל כך הציק עלה שזה שיבש את דעתה, והוא הלך עם זה לאבא, והוא ככה בהתרגשו תראה לו את זה, והוא כמו ממש גובה בריסקאית אופיינית אמר לו, נו, זה גם רשי מפורש וגם אבא כבר אמר את זה. מה רשי המפורש? זה אותו רשי במכות בדף חב ג' עמוד ב', הגמרא ממש נקרא סוף מסכת מכות בדף האחרון, מכות מסתיים בדף חב ד', בדף חב ג' עמוד ב', הגמרא דנה מה? זה מיוח, אתה צודק. לא משנה, הפירוש שנתפס על הדף, בסדר? שנקרא רש"י, בסדר? שגרוסמן כתב מי זה לא, אבל לא יודע אם הוא יודע מי זה כן, בסדר? יש מישהו מהשכונה. והגמרא שם דנה, אם היה לשלמה רוח הקודש, או שמה הוא גילה את זה דרך איזושהי חוכמה אנושית, דרך תכסיס. ומה שמודגש שם ברש"י, ששלמה, הגמרא אומרת, הוא ידע את זה באמת מחוכמה, כי היי רחים והי לה רחים. לנו הגמרא לא הסתפקה בלומר שהוא ידע את זה מזאת שריחמה, אלא הדגישה גם שהוא ידע מזאת שלא ריחמה. והדבר השני, הוא סיפר את הסיפור הזה על הטבח, וכאן כבר רב חיים אמר את היסוד של פרויד. דהיינו, אדם שהוא ירא שמיים והוא מפסיד כסף כי ההלכה מחייבת פה, הוא מקבל את זה בעבר על כוח הקנאה מעביר אותו על דעתו. אני יכול להגיד שזוגות, תלמידים שלי שמקשים לסדר קידושים, לדבר איתם על הסכם קדם נישואים, אני לא מספר את הסיפור הזה, אתם נדבר איתם על זה, שברגע שחלילה ייכנסו לאיזה סכסוך, זה יעביר אותם על דעתם, שטוב לחשוב על פתרון הגון לדברים, בזמן שאין שנאה ואין קנאה בלבבות. אני גם אומר להם שמי שמסוגל לייצר תקשורת טובה לפני שהוא נכנס למערכת, כשהוא בתוך מערכת זוגי, אז גם הסיכוי שלו להתגרש יורד. ואני סוגר סוגריים. אבל הסיפור הזה לא נגמר פה, הסיפור ממשיך. והנה פסק הדין של הבית דין של הגרח היה בחודש אב. לאחר כך, בערב יום הכיפורים של השנה החדשה, אני מכיר המון סיפורים, אמר רב חיים עושה דקה לפני כל נידר. אז עכשיו קבלו אחד מהם. כשכל הקהל התעשו בבית הכנסת כחצי שעה לפני השקיעה. כשכל אחד ידמיין מה הוא עושה באותה חצי שעה, תראו מה רב חיים החליט שהוא עושה. פנה רב חיים בשלושת בניו ואמר להם, אני רוצה שתלכו עימי לבית כנסת החייתי. כן, כידוע באירופה, בשטטלך, בתי הכנסת היו לפי המקצועות, כמו הגילדות של הגויים. מפני שאני רוצה לבקש מחילה מאותו טבח, על שאמרתי לו, חצוף צא מכאן. שברך נכנס לבית כנסת החייתים. אבל פה יש תיאור מדהים של אחד מהדברים שמתרחשים יום הכיפורים, שכבר תיאר אותו באופן מדהים של עגנון והפתיח של ימים נוראים. ראה שכל היהודים שם היו עומדים כפופים וטליתותיהם מכסות את ראשיהם, והגרח לא יכול לדעת מי הוא הטבח. טוב, אנחנו מתחפשים קצת ביום כיפור. הולכים לבית הכנסת. הרי מה הם הדברים המרכזיים שמבדילים בין בני אדם? אז דבר הראשון זה הבגדים שלנו. אז כולם מה עושים? נפשים כתר וטלית ועוצמים על הראש ומסתירים את הפנים. כולם נראים לפחות כמו החופץ חיים, נכון? דבר נוסף שיש ביום כיפר, אחד מהדברים שמבדילים מאוד בין בני אדם זה הממון שלהם והאוכל שלהם, הרמת החיים. ביום כיפר מה כולם עושים? כולם אוכלים אותו דבר, כמו כולם רעבים. אז אומנם כנראה העשיר מתגעגע לאוכל אחר מהעני, אבל בעצם מבטלים קצת המעמדות, קצת מבטלים את עצמנו. את שנה שעברה עברתי פה שיעור, אמרו לי בטעות פה לפני שבוע שעברתי אותו נושא אחר, אבל הנושא היה על העינויים ביום כיפור. זה היה הנושא שנה שעברה, לא על הבידוד. ואתה בלבלת אותי, בסדר. הנושא היה עינוי, וזה היה אחד מהדברים שדיברנו, איך העינוי לוקח ממך את הפעולות האנושיות שלך וכו'. ובאיזשהו מקום אנחנו ביום כיפור קצת לא עצמנו, אנחנו בעצם מתחפשים, כולם נראים אותו דבר, כולם נראים עם הטלית ועם הקיפנים וכולם צדיקים. ורב חיים עגנון, מי שמכיר את הפתיח ימים נוראים, עגנון מתאר כילד כמה זה יפעים אותו מצד אחד וכמה זה יחזב אותו שהתפילה נגמרת ואני שמוריד את הטלית מהראש, ומה הוא מגלה? וואו, עם אותם אנשים שהם היו קודם. כלומר, מה עגנון לפחות קיבה שקרה להם? שברו איזה משהו, אולי כשהטלית תרד מהראש, חוץ מהזיעה שלי על המצח שלו, אולי גם הוא השתנה קצת. והוא תאר איך זה הניע אותו לכתוב את הספר ימים נוראים. אז זה מה שמתואר פה, ותראו את הדבר המדהים הזה. והגרח לא יכול לדעת מי הטבח, כי כביכול הטבח לא נמצא בבית כנסת הזה. ולכן מה הוא עושה? אתה ממש לדמיין את זה. היה מוכרח לכפוף את עצמו למטה, הולך ככה. ככה, מחפש בתוך המחזור, את הפרצוף, מחפש את הטבח הזה, הוא עוד נמצא. יש להניח שמה גם הוא חשב שהטבח הזה יעשה כשמצא אותו. נסלח לו, נכון? כי הטבח הזה הוא כבר אדם אחר, ותראו מה קורה. היה מוכרח לכפוף את עצמו למטה, עד שהכיר את הטבח. אז אמר לטבח, אתה זוכר שלפני חודשיים, בחודש אב, כשיצאת חייב לשלם 3,000 רובל לתובע, הרגזת כנגדי, סליחה לעברית, וצעקת כנגדי בכל מיני זלזולים שבעולם. ואני אמרתי לך, חצוף, צא מכאן, לכן אני שואל מחילה ממך. פה זה ממש תיאור עגנוני. הטבח הסיר את הטלית מעל ראשו, ואז הוא חזר את הטבח, כן? ואמר להגרח, גזלן רוצח, לא אמחול לך, אלא אם למחר, במוצא יום הכיפורים, תיתן לי את 3,000 רובל. אז אמר לו רב חיים, אני שואל ממך מחילה, כמו ילדים, פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, לפני שלושת הבנים שלי. יותר, אחד מהם בן 11, תזכרו. יותר אין אני צריך לשאול ממך מחילה. ואני רוצה לומר שהטעם שאני שואל ממך מחילה שלוש פעמים לפני שלושה בני אדם, אינו בגלל שאני חושב שעברתי על איזה איסור דאורייתא, ואפילו דרבנן. המדרש אומר, לא תונו איש את עמיתו, אבל אם הונחה אתה רשאי להונותו. קוראים לזה הגנה עצמית. אלא שבערב יום הכיפורים יש חיוב על כל יהודי לשאול מחילה מחברו על שקנית את חברו, אפילו אם ההקנתה הייתה ביתר גמור. כיוון שעברתי על מידת חסידות של הנעלבים ואינן עולבים, שומעים חרפתם ואינן משיבים, לכן אני שואל מחילה ממך. והגרח יצא מבית הכנסת של חייתים והלך לבית הכנסת שלו. עד כאן הסיפור, שכאן בדברים של רב חיים יש לנו איזושהי הצעה, שאני אספר מיד עוד סיפור כאמור, שדברים דומים נאמרו בפי רב חיים, להבדל בין המשנה בבא קמא או בקשת המחילה כל השנה כולה לבין ערב יום כיפור. בכל השנה כולה אדם שפגע בחברו שלא כדין, הפוגע צריך לבקש מחילה. לעומת זאת ביום הכיפורים, גם אם אדם הקנית את השני כדין, הוא גם חייב לבקש מחילה. וכאן הסיפור השני. אני מתלבט אם לגלות את כל הסיפור, אבל עשיתי את זה לרברום, אז למה לעצמי אני שאני הנהג איפה ואיפה? אבל כידוע, ואל תלמדו מהם, בסדר? אל תחכו אותם. הבריסקאים, היה להם שורש נשמה של רבי שמעון בר יוחאי. לא כל כך הקפידו על תפילה בציבור. צריך להבין את זה בהקשר הנכון. שהם היו ממש כמו רשב"י וחבריו, שהם היו מרוכזים ריכוז עמוק בתורה, כלומר כל המחשבות, כל ההוויה שלהם הייתה תורה. סבא שלי, אני יכול לספר, זה כן תלמדו, משנת האבל שלו בתשכ"ז, היה הולך במניין כל יום, ראיתי, 3 פעמים ביום, אפילו מפלט חסידים, טולנה ובוסטו. אבל מה כן הבריסקאים הקפידו? על קריאת התורה במניין. ויש סיפורים... כמעט הייתי אומר אגדות על איך הוא היה יורד מרכבות ואיך הוא היה מתאמץ רק למצוא בשני וחמישי מניין לקריאת התורה. וספר לי סבא שלי שפעם רב חיים הזדמן לוורשה, כנראה התפלל ביחיד ורצה לשמוע קריאת התורה בשעה די מאוחרת של הבוקר. ואיפה ליטווק לחפש מניין לקריאת התורה בבוקר מאוחר? איפה? אצל החסידים. מה הייתי הטוב מהשתי בשיגור בוורשה? להניח שאיסקוביץ חיבר לידם, אז הוא הלך לשטיבל של גור בוורשה, והיה כל כך מאוחר שכבר היה לו קשה למצוא מניין. והוא עמד שם הרב של בריסק, הוא אומר, מניין, מניין, מניין. והוא לא מצא, ניסה וניסה. אז אני זכוס לי צעיר, נזב פה. אמר לו, בריסק ירוב, אתה לא יכול לקום קצת יותר מוקדם? כאילו, מה זה הסיפור הזה? אוף, חיים ככה... תחזיר לו, חוצוף, כן, ממש את המשפט, חוצוף, כלומר. וכמו הסיפורים שאתם מכירים, כנראה הוא קודם קרא בתורה, אני לא יודע, ואחרי כמה דקות הוא תפס את עצמו, הוא פגע מזה בחור, אמר חוצוף, תחיל לחפש אותו. חיפש, חיפש, אבל כשאני התפקס כל החסידים נראים, כאילו אותו דבר, הוא מצליח למצוא אותו, מתאמץ, מתאמץ, וחיפש, וחיפש, ולא מצא. אז מישהו אמר לו, מה אתה כל כך מתאמץ? הרי בינינו, באמת הוא חוצפה, לא? ומה מוסגר על חוצפה? חוצפה זה לא כשאומרים שקר, חוצפה זה דווקא כשאומרים את האמת. לכן זה חוצפה, נכון? כאילו, החוצפה הכי גדולה לילדים שלי, כשעשו לי מראה מול הפנים, ומזכירים לי מי אני, כן? אז אני סוגר סוגר עם החוצפה, אז רב חיים ענה את הדבר הבא, הוא אמר, זה נכון שבגדר החיוב של לבקש מחילה מחברו כל השנה כולה, לא צריך לבקש מחילה, זה בסדר שהרב מבריסק אומר לאיזה בחור צעיר שהוא חוצוף. אבל בגדר המיוחד של ערב יום כיפר, אני צריך לבקש מחילה. אל תקשו שזה לא קרה בערב יום כיפר הסיפור, אבל זה מצטרף לדברים, ושמעתי הגדרה מסוימת מסבא, שאני אסצט אותו, ואני אנסה קצת לפתח אותו, במילים שלי. סבא יפנה את תשומת הלב בפיוט שנאמר בחלק השני של סדר העבודה. אחרי שאנחנו מתארים את כל סדר העבודה ומסיימים במראה כהן, אז יש את הפיוט של אשרי עין ראתה כל אלה, הלא למשמע אוזן דאבה נפשנו, שאנחנו חסירים את כל מה שתואר קודם בסדר העבודה. וסוף אותו פיוט, אחרי שמתארים את החיסרון, מקבלים קצת כוח, כמו שגם ניסינו בשיעורים באלול, לתת קצת כוח. ומובא פה בדף, מי שרוצה לראות, אומרים, אבל יש את יום כיפור, נכון, אין כהן גדול, ויש את יום כיפור, ובואו נראה, מה זה יום כיפור? זה מופיע בדף שורה 75, אומרים כך, אבל אבונות אבותינו הקריבו נווה, וחטאותינו העריכו קיצו, אבל זכרו דברים תהיה סליחתנו, ועינוי נפשנו תהיה כפרתנו. על כן, ברחמך הרבים, נתת לנו את יום צום הכיפורים הזה, ואת יום מחילת האבון הזה, לסליחת אבון וכפרת פשע. פה עוברים לתאר את יום הכיפורים. לא מתאים. אז ההתחלה לא מפתיעה למי שלמד משניות יום. יום אסור באכילה, יום אסור בשתייה, יום אסור ברחיצה, יום אסור בשיחה, יום אסור בתשמיש המיטה, יום אסור בלעת הסנדל. אז ממשיכים, יום שימת אהבה ורעות, יום עזיבה קנאה ותחרות. יום הכיפורים מופיין כאן, ככה הרב הצביע, כיום של שימת אהבה ורעות, כיום של עזיבה קנאה ותחרות. או הייתי אומר, זה אני מוסיף, אני לא זוכר ששמעתי את זה ממנו, שגדר הדברים הוא ההסבר של ההתנהגות הזאת של רב חיים מוסברת באופן הבא. בכל השנה כולה יש לנו חובה שאדם שפשע כלפי חברו, אדם שחטא, אדם שנהג שלא כדין, הוא חייב לבקש מחילה מחברו, כפי שלמדנו באותה משנה בבא קמא. ביום הכיפורים יש גדר אחר. אתה לא חייב לבקש מחילה על החטא שלך, אלא אם אתה נמצא מעורב בסכסוך עם אדם אחר, אתה חייב לנסות ליישב את הסכסוך, אפילו אם אתה לא הצד שאשם בסכסוך. אבל ההימצאות שלך בסכסוך מחייבת אותך למאמץ, וזה הגדר של יום שימת אהבה ורעות. היא מחייבת אותך להוציא את עצמך מתוך סכסוכים. ולכן גם אם אהבת קדים, אמרת חוץ ופצה מכאן, הגיע לו, והיה מותר לך להגיד את זה, בסוף כל סוף אתה נכנס ליום כיפר, שיש יהודי בבית כנסת האחר ששונא אותך, שכועס עליך. אמנם הוא כועס עליך אולי באשמתו, אבל אתה נכנס ליום כיפר שיש בינך לבין יהודי אחר שנאה, כעס, קנאה, תחרות. ככה היהודי לא יכול להיכנס ליום כיפר. ולכן גם הצד שנהג כדין, אבל היות והוא נמצא במצב של שנאה בינו לבין יהודי אחר, מה הוא חייב לעשות? לפנות אליו ולהשתדל ליישב את הסכסוך. זה גם יסביר היטב את ההימצאות של אותו דין של השלוש פעמים דווקא ביום כיפור ולא בכל השנה כולה. כל השנה כולה אדם נפגע כשהוא לא אומר לך מחול, לא מחול, הפגיעה פגיעה. אבל ביום כיפור הדין הזה נמצא מסיבה פשוטה, סכסוך הוא דו סיטרי, שני אנשים מעורבים בסכסוך. אם אתה פונה לאותו אדם באמת, לא סתם כמו הילדים מחול לך שלוש פעמים, אני מניח שאין פה מישהו שלא ראה תושקיזים, כרדי חודתי לא מראה, יש שם קטע, אתם זוכרים אותו? שהוא גונב לו את הסוכה ואז הוא מגלה והוא הולך אליו והוא מפס את אומר לו תמחה לי, ואתה הולכו לך, אז מה הוא אומר לו? לא, שלוש פעמים, תגיד בחול, תגיד בחול. כלומר, ביום כיפור אתה צריך הרי להשתדל ליישר את הסכסוך. עכשיו אם אתה הולך ובאמת פונה לאדם, מבקש, תסלח לי, בעצם מה אתה אומר לו? אתה שידרת מסר של סיום הסכסוך. אין זה שום קשר לאום בזה. אתה משדר, אני מוכן לשבת איתך, אני מוכן לפתוח את הדבר, אני מוכן לסגור. אם אתה עשית את זה, אתה יצאת ממעגל הסכסוך. אתה לא מסוכסך, הוא מסוכסך איתך, אתה לא מסוכסך איתו. לכן ביום כיפור, שגדר החיוב הוא לא גדר חיוב שהפגיעות שפגעת תחפר עליהן, אלא גדר החיוב הוא אתה תוציא את עצמך מהסכסוכים שאתה מעורב בהם. אז אם אתה מתאמץ ליישב את הסכסוך, יהיה בצריך שניים, טוב, אי אפשר לבוא אליך בטענות, עכשיו הוא המסוכסך ולא אתה. זה נכנס בגדר של יום שימת אהבה ורעות, יום עזיבה קנאה ותחרות. כשדומה שהדבר הזה בא לידי ביטוי גם בדבר נוסף שהוא מדויק להפניא ברמב״ם, במסגרת שתיארנו קודם, שהרמב״ם מעביר דברים מבבא קמא לתוך הלכות תשובה, והכוונה היא לתגובה של האדם שפגעו בו. זה הרי לא נמצא במשנה ביומא, נכון? במשנה ביומא יש לה אמירה כללית שעבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים לחפר עד שירצה את חברו. מה עם החבר? איך הוא יצא? לא ימצא. במשנה לא הבקם ולומד זאת ראינו, שמה אומרת המשנה? ולא יהיה המוכל אכזרי, שאמר והתפלל אברהם בעד אבימלך וגומר. שמעניין ברמב"ם, אנחנו רואים שהרמב"ם דאג, הקפיד להביא את ההלכה שנוגעת לתגובת המוכל גם בהלכות חובל ומזיק וגם בהלכות תשובה. אלא מה, כשמעיינים בהשוואת הלשון שלו, אנחנו יכולים לראות שהרמב"ם הביא אותם ביותר פירוט והרחבה באופן שונה בהלכות תשובה מאשר בהלכות חובל ומזיק. בואו נתחיל בהלכות חובל ומזיק. אני כותב הרמב״ם, זה הלכה י' שורה 55, ואסור לנחבה להיות אכזרי, ולא עם חולו. הוא מוסיף, זו פרשנות למשנה, עוד נראה אם יהיה זמן, אולי נדבר על זה קצת, אם לא, לא נורא. ואין זו דרך זרע ישראל, אלא כיוון שביקש ממנו החובל ונתחנן לו פעם ראשונה או שנייה, וידע שהוא שב מחטאו וניחם על רעתו. ומה שמאוד מאוד מודגש כאן, זה סתם הוא אומר בכל אחר מוכל, זה סתם קשקוש. זה באמת רואה שהוא באמת מבקש ממך סליחה, סליחה אמיתית, לא סליחה מזויפת, כן? כן, כשהילדים רבים בבית, אז אתה מציע, תגיד סליחה, אז איך אני מבקש סליחה ממני, לא מה? לא מהאח שלי, מיצו, נכון? כמו שעשינו שלום אמריקאים, פלסטינים, לא מצאים עכשיו שלום אמריקאים, לא רק איתנו לו, אבל צריך לעשות שלום עם האדם האמיתי, כן? אבל הרמב"ם מתאר פה סליחה אמיתית, נכון? וידע שהוא שב נחתו וניחם לו, ימחול לו, וכל היום אומר למחול לו, הוא משובח. וכל החכמים נוחה עם אמא, זה רמב"ם הלכות חובל ומזיק. הוא גם דאג להעביר את זה, ממש להעביר את זה גם הלכות תשובה. בהלכה י', אם תשארו בדף הזה, זה בראש העמוד. בהלכות תשובה, בהלכה י', כותב הרמב"ם, אסור לאדם שיהיה אכזרי ולא יתפייס, אלא יהיה נוח לרצות וקשה לכעוס. ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול, מוחל בלבב שלם ובנפש חפצה. ואפילו הצר לו הרבה וחטא לו הרבה, לא ייקום ולא ייטור. וזהו דרכם של זרע ישראל וליבם הנכון. אבל הגויים ערלי לב אינם כן, אלא בעברתו שמרה נצח. לכן הוא אומר על הגבעונים, לפי שלא מחלו ולא נתפלסו, והגבעונים לא מבני ישראל. דרך אז אותה הלכה, נכון? הוא בבירו והעביר אותו, כאילו חש שזה לא שלם אם אתה פונה רק לצד אחד. מצד שני, השוואה פשוטה בין הקורות, שבאותו עמוד, מראה שהרמב"ם יותר סלסל בלשון, יותר העריך, לא רק בקילו. שהלכה י' היא ארבע שורות והלכה י' בחוק חובל ומזיק היא 2.5, לא רק זה, אלא הוא מוסיף פה ביטויים שהם יונקים לגמרי מהעולם שתיארתי קודם של יום שימת אהבה וריאות. והדברים פשוטים, אם יום הכיפורים הוא יום שימת אהבה וריאות, ובעצם חובת היום הוא לא שמי שפגע יחפר על חטאיו, אלא שחובת היום הוא ליישב את הסכסוכים, אז החובה הזאת מוטלת בשווה על שני הצדדים, גם על הצד שצודק, כמו שרב חיים אמר, פגעתי שלא בצדק, גם אני רוצה, סליחה, פגעתי כדין, גם אני רוצה לבקש סליחה. עכשיו אני אוסיף שברמב"ם נראה, גם אם פגעו בך ואתה תמים ואתה צדיק, אבל גם עליך מוטלת החובה, אחרי שנעלבת, אחרי שבאמת הוא פגע לך. אבל ביום כיפור אפשר להגיד לך, לא רק בלכות מידות, הרי הרמב"ם בלכות חובל ומזיק, זה יותר בלכות תאות, אל תאכזרי. אבל מדין יום שימת אהבה וריאות, החובה ליישב את הסכסוך מוטלת גם על מי שלא אשם בסכסוך בכלל, ומי שהוא הצד הצודק, ומי שפגעו בו. אבל בגדר יום שימת אהבה וריאות, גם אנחנו פונים אליו באיזושהי תביעה, זה כאמור מופיע ברמב"ם, לא במשנה, הוא פונה בתביעה. מהי התביעה הזאת? תראו, זו תביעה של אהבה, לא תביעה של רק תגיד בחולה, כן? מוחל בלבב שלם ובנפש חפצה. תראו איזה ביטוי, זה לא רק אל תהיה אכזרי, אלא תהיה לבב שלם, נפש חפצה. המילה לב חוזרת פה הרבה בהלכה הזאת, שהרמב"ם מדבר זרע ישראל וליבם. נכון? כנגד זה הוא מדבר על גויים ערלי לב. והלב הוא הלב של ההלכה הזאת. והדברים פה משתלבים אחד בתוך השני. כל השנה כולה פגעת, הפוגע צריך לכפר על חטאו. חמישה דברים כאמור לא יודעים לתקן את הנזק. ולכן מעבר לתשלום חמשת הדברים צריך גם לבקש ממנו, כפי שראינו מאברהם ועדי מלך. אבל יום הכיפורים הנושא הוא לא מי שפגש יחפר על חטאו, הנושא הוא ליישב סכסוכים, לצאת מסכסוכים, ולכן גם אם פגעו בך תשתדל אתה לגמור את הסיבה. אתה רואה שהוא מבקש סליחה, תסלח לו בלב של פגעת שלא באשמתך, גם תנסה לעשות את זה. שהרב הוטנר בפחד יצחק יש לו, והרב הוטנר כותב מחשובה בצורה לאובדנית, דומה לי ההגדרה שלו, אז הוא רוצה לומר יסוד שיסביר את החילוק בין יום כיפר לבין כל השנה כולה בצורה הבאה, שדומה לי שהיא משתלבת מאוד יפה עם הרעיון שנאמר פה. הרב הוטנר טוען, נקריא לכם את זה כי זה פשוט יפה, כן? זה מופיע במאמר ב', הרב הוטנר אומר שם את הדברים הבאים. הוא כותב, סליחה, נקרא את זה ממאמר למה, בסדר, שם כתוב יותר טוב. אני כותב ככה, כך היא הצעת העניין. מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך איננה מחייבת רק להיות אוהב גרדה, אלא שמחייבת היא גם להיות אהוב. אולי הוא קרא ערך פור. מאחר, תשמעו אותו מה הוא כותב, שכך הוא טבע אהבה, הוא לא צריך שום אהבה, שום פסוק, שום גמרא להוכיח את זה. הוא אומר, זה פשוט יוצא מתוך המילה אהבה, כי מהי אהבה? אהבה היא רגש הדדי. שכך הוא טבע האהבה, וכל אוהב שואף להיות אהוב. ממילא גם ההשתדלות להיות אהוב, בכלל אהבה היא נכנסת. ולמה זה בצורה פשוטה? מצוות ואהבת לרעך כמוך היא לא מתארת רק מהי זה מצווה תאהב את החבר שלך, היא מתארת מערכת יחסים, היא מתארת את המערכת היחסים בינך לבין השני שהיא בהגדרה הדדית, ומה שהיא בעצם מחייבת היא תאהב את השני, אבל גם תהיה כזה שיהיה אפשר גם לאהוב אותו. ואם אתה רק תשמיץ אהבה לשני אבל אתה תהיה אחד שאי אפשר לאהוב אותו, אז אתה לא אוהב, אתה אולי עושה משהו, אתה לא אוהב. ולכן הוא אומר, מה בעצם קורה בכל אלבון או בכל סכסוך, בכל פגיעה? הוא אומר, מה שקורה זה לא רק שאתה פוגע בשני, אלא אתה סודק מערכת יחסים. זה מה שאתה עושה. אני קורא את הלשון שלו. ונמצא בכל חטא בין אדם לחברו, הוא ביטול מצוות ואהבת בשני פנים. יש פה שני דין. א', משהו מרע לחברו, וזהו מפני החיוב להיות אוהב. ב', מה שהוא נותן לחברו, היתר של תרומת עליו בדין. כלומר, השני, מותר לו לכעוס עליך, מותר לו להגיד לך שלא בבית כנסת, מותר לו לכעוס עליך, בעצם אין לו מערכת יחסים איתך. ולכן הוא כותב, זהו מפני החיוב להיות אהוב. ולכן הוא אומר, הדין, אני פה מקצר לכם, שכל השנה כולה זה לטפל בדין הראשון. אתה פגעת באדם, תבקש סליחה. ביום כיפר, מה שאנחנו רוצים לעשות, מהו? גם להיות אהובים על השני. לא רק לאהוב, וגם להיות אהובים, או בלשון שתיארתי קודם, אנחנו רוצים לשים אהבה ורעות בין הבריאות. אנחנו רוצים ליצור מערכות יחסים, ולא רק לתקן חטאים. זה מה שאנחנו רוצים לעשות ביום הכיפורים, והדברים כמעט, כמעט אחד. כן, כשהוא מוסיף פה ערבות מאוד דבר, שגם רב אהרון מביא אותו, שהוא שמע אותו מערבות נר, רק שהוא מספר אותו יותר ארוך, יותר עם פרטים, ממה שכתוב פה, אז יקרא אותו מרב אהרון. זה כל קשר בין זה לבין דברים שקרו בשנה שעברה, זה בדמיון שלכם. שמעתי, כותב רב אהרון, מהגאון רבי יצחק קוטנר ז"ל, שכשגמר, זה ספר טוב לקרוא לפני השינה, אני יודע. שכשגמר רבי ישראל מאיר הכהן מרדין את ספרו חפץ חיים, נסע לרבי ישראל סלנטר לבקש ממנו אסכומה. ורבי ישראל סלנטר אמר לו חפץ חיים, קום לכתוב, בא אליי הרב הגאון הצדיק החסיד, לא קראתי את הספר, תראו מה הוא אמר. אמר לו חופץ חיים, שישאיר את כתב היד עמו והוא יעבור את כתב היד, ואם יראה שכל מה שכתב הוא נכון, ניתן לו אסכומה. לאחר כמה ימים, שאל לו חופץ חיים לביתו של ישראל סלנטר, ושאל אותו אם מוכן, תת לו אסכומה? וישראל סלנטר ענה לו, שהוא עבר על כל הסעיפים בספר, וכל הדינים הם נכונים. טוב, נדבר פעם אחרת אם לכן כך, אבל חוץ מדין אחד, שהחופץ חיים מזכיר בחלק א' כלל ד' סעיפי ב', והוא, שמי שדיבר לשון הרע נגד חברו, וחברו אינו יודע מה לשון הרע שדיבר נגדו, מכל מקום, כשעושה תשובה, חייב להגיד לחברו שדיבר עליו לשון הרע, כדי לבקש מחילה. ובסור הסלמת אמר לחופץ חיים, שאם לא יוציא את הסעיף הזה מתוך ספרו, לא יוכל לתת לו הסכומה. משום שאי אפשר לומר שיש חיוב על מי שעושה תשובה, שיוסיף פשע על פשעו ויצייר את חברו, אלא שיגיד לו שדיבר מגנותו. החופץ חיים השיב לו, שדין זה הוזכר בשער לתשובה. סיפן רזיים. ומסור הסלמת אמר לחופץ חיים, שהוא יודע שדין זה הוזכר בשער לתשובה, אבל צריכים אנו לומר שרבין ליון המהר במקום שחברו כבר יודע שחברו דיבר בגנותו. שאז השם רשע לא פקע, אבל איך שחברו לא יודע, אז איזה מין דבר? זה אסור לחוטא להגיד לו מפני שהוא מוסיף פשע על פשעו. חופץ חיים אמר רב ישראל, שמפשטות הלשון של רבי ליון המשמע, שהוא לא מגביל את הדין לעובדה שחברו ידע מזה. וחופץ חיים אמר רב ישראל סלנטר, שהוא יכול לכתוב בהסכומה שלו, שהוא אינו מסכים, מדהים. מה כל כך מסובך, נכון? שהזכר בסעיף זה. רב ישראל סלנטר ענה לו, שאינו יכול ליתן לו הסכומה. משום, נראה, הפרקליטות לא יודעים את זה, משום שהרבה אנשים ילמדו את כל הספר ולא יקראו את האסכומה שלו, את כל הדיון. ממילא, אם ייתן לו אסכומה, תראו לא פחות. הרי הוא יעבור לפני גלו, תיתן מכשול, לא פחות מזה. טוב, ובאון בקיינות כותב, והנה בוודאי שפשטות לשון רבי ליון ובשעי תשובה, משמע כמו החופץ חיים. אבל נראה לי ששיטת רב ישראל סלנטר יותר מסתברת. כן, שמה, מה ההסבר לדברים? ההסבר הוא מאוד פשוט. כשאנחנו עוסקים ב... לבקש סליחה מהחבר, עוד פעם, לא, אכלתי, או, מאכל לא קשר, לא קש סליחה. אנחנו עוסקים במערכות יחסים, וזה אנחנו עוסקים. ואם אתה בא, כל הסיבה לבקש סליחה הוא שיהיה ביניכם שלום ואהבה. אז מה, תלך מכוח הצית כסליחה, להעליב אותו, כדי לקיים את המצווה של הריצוי? אבודנה מסביר את זה קצת אחרת. אבודנה אומר ש... אתה צריך לה להשתדל להיות אהוב. אז אם הסיבה שאתה מתאפק ולא הולך לבקש סליחה, זה בגלל שאתה רוצה שהוא יאהב אותך, אז אומר, אתה מקיים את החובה. ומה שלא היה דבר, היסוד שעולה כאן הוא, שבעולם החברו אנחנו צריכים להבין שזה לא סתם פעולה של עבירה, בוא נחפר עליו, אותו, הורים וידאו כפול, גם אנחנו עוסקים במערכות יחסים, בעצם עבודת הימים האלו. של הסרט ימי תשובה, מטרתה הוא לא רק לתקן עבודות, מטרתה הוא להביא אותנו למקום אחר. מטרתה לנסות ולשים אהבה וריות, לשים הציד הקנאות, תחרויות, שאם נשאל מה לזה וגם הכיפורים דווקא, אז הרבות גם מעריך בזה, אבל הדברים כבר לפנה בשפת אמת, בואו נקרא בדרוש חסידי יפה, ונופיע בדרוש ליום הכיפורים מתף רשמון א', כמה שנים לפני הסיפור של רב חיים, נכון? זה מופיע כך. אני קורא איתה במשנה עבירות שענם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. הנה ביום הכיפורים נעשים בני ישראל אחדות אחד. כדי איתה ולא אחד בהם זה יום הכיפורים. וכמו שיום זה מאחד כל הימים, כן מתאחדים בו כל הנפשות. כי באמת הנפשות קרובים רק על ידי החטאים בריחוק ופירוד, כמו שכתוב, אבונותיכם יהיו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. והוא ממשיך, ויש עבירות שגורמים פירוד בין אדם למקום, ויש שגורמים פירוד בין אדם לחברו. ולכן לפרש מבדילים ביניכם ממש וגם בין אלוקיכם כנל, וצריכים לתקן בית מיני פירוד אלו. וזהו שכתוב עבירות שגורם לחברו אינו דווקא גזלה וכדומה, רק עבירות שגרמו פירוד. בין אדם לחברו כמו לא תשנא את אחיך וכדומה, ועד שירצה את חברו, פירושו שיחזור להיות רוצה ואוהב את חברו. כמו שאמרו חז"ל, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. או במילים אחרות, אנחנו עומדים לפני השם, לא רק כפורים, לא רק כיחידים, לא רק חיים ומוישה עומדים לפני השם, אלא עם ישראל כעם עומד לפני השם. מה לעשות, בעם ישראל יש הרבה דעות והרבה פירודים וכל מיני סכסוכים וכל מיני קנאות. אם אנחנו רוצים לעמוד היטב לפני השם, אנחנו צריכים לנסות לאחד את עצמנו, למצוא נקודות לחיבור. כשאני ברשותכם אתייחס בקצרה לשני דברים ששבים לי על הלב פשוט מהשנה האחרונה ולשתף. כשהמיהוד פעם ראשונה דיבר איתי פה על המקום, קצת פרס בפני את כל המסכת המורכבת שיש פה סביב צביון השכונה. מסובך. אני היום גר בעיר שהדבר היחיד שיודעים עליה זה שיש לה את הבעיה הזו, כן? זה נקרא יחסינו עם אחינו החרדים לדבר השם. כן? הבת שהיא לומדת בבית ספר, שיש חשות, וכולם יודעים כל מיני דברים. תראו, אנחנו ודאי צודקים, נכון? נכון שאנחנו צודקים? ומה אנחנו צריכים להשתדל בימים האלו? אנחנו מסוכסכים איתם. אנחנו צריכים להשתדל בימים האלו, מצידנו לפחות, להגיד שלוש פעמים. מה אין ילדינו? אני לא יודע. אבל לפחות שלוש פעמים. שלוש פעמים הוא אומר, אתה רואה אותם, מנסים לעצור טרמפ, כן, טרמפ, תגיד לו בוקר טוב. לחפש בימים האלו איזושהי נקודה של אור, של חיבור. זה לא תולי רק בנו, לכן מה אני באמת אמרה לך? שלוש פעמים. אבל להשתדל. כלומר, עד שאנחנו מנסים לפתור דברים חיצוניים, יש לנו נקודות משותפות. אני אומר את זה בצורה יותר חדה. למה יש לנו סכסוך איתם? בגלל שאנחנו דומים להם קצת. נכון? רוב הסכסוכים הם מי שדומה לך, אבל מי שאתה לא מכיר אותו. לא, לא, זה מקום אחד. אני שואל את זה, מה הייתי רוצה בימים האלו? הייתי רוצה להשתדל איזו הידברות, איזה משהו. זה לא רק הם, זה בכלל בציבור הישראלי המפולד. מקום השני שאני מרגיש שצריך תיקון גדול כל השנה. אבל לא הימים האלו יש בהם איזה משהו שנעשה אותו, זה הכביש. מה לנו יותר ממקום של קנאה ותחרות מאשר הכבישים של מדינת ישראל? הוא עקף אותי, הוא עשה לי ככה, אני אחתוך אותו, אני רואה מישהו מעוטט לצאת מחניה, אם אני אעצור ואתן לו להיכנס, אז אני אגיד, יש לי זכות קדימה, ואגל על הגז. הרי אני אומר את זה בצורה הבאה. האופן שבו אנחנו נוהגים היא תולדה של האופן שבו אנחנו מתייחסים לאנשים אחרים. זה לא יכול להתחיל רק מאחורי ההגה. אני אקח אתכם לתאונה איומה שאירעה בשנה האחרונה, בגוש עציון. נהרג הבן של משפחת רון. נהרג שעשה משהו שתרשו לי להגיד, כולנו עושים את זה. ועושים את זה לא רק במכונית, עושים את זה קודם כל בכל מקום אחר. אנחנו משתדלים לעשות הרבה דברים בבת אחת. מה זה אומר? אני אתחיל, אני מורה במכללת הרצוג, תלמידים מביאים מחשבים לכיתה. אתם חושבים שאני לא יודע שאף אחד שם לא מקשיב לשיעור, כאילו, כולם בג'ימייל, כולם בזה, כולם תוך כדי. רגע, אני לא עושה את זה בישיבות, רמי בישיבה? כאילו, באמת, אני רוצה להקשיב שעה וחצי למה שאומרים. אז מה עושים? אם אתה מחשב, כאילו מסכמים, או כאילו זוכים, משהו, ותוך כדי מה עושה, אומרים, הכל הנגלים עושים זה לא. ואנחנו נסים לבת אחת לעשות המון דברים. פעם היה צריך להביא חומש לשיבת רמי, כאילו, שיהיה לך ספר לקרוא. ואנחנו בעצם נסים קודם לעשות המון דברים. אז גם כשאני נמצא באוטו, מה אני מנסה? תוך כדי לסמס, תוך כדי זה, תוך כדי זה, תוך כדי זה. ההתנהגות שלנו בכביש היא סך הכל הקצה האחרון שיש לנו בכלל מתנהגים. אם אנחנו נשנה את היחס שלנו לאנשים אחרים, נתרכז במה שאנחנו עושים, אם נקשיב להם, אם אנחנו ניתן כבוד לצרכים של אדם אחר, אז גם ננהג יותר טוב. אי אפשר רק במכונית להחליט עכשיו אני... זה צריך להיות שינוי, שינוי של אווירה. זה צריך להיות איזשהו מקום שבו מקבלים קבלה גמורה, הייתי אומר, שכשאני עושה משהו, אני עושה אותו. אני לא תוך כדי עושה 350 דברים, ומאוד שמח על עצמי כמה אני מוצלח. זה, כל זה שייך למקום הזה של לדעת שיש אנשים אחרים. לדעת להתחשב, לדעת להכיר בהם. מה שאני רוצה לאחל לנו, שנזכה, לפחות את השלוש פעמים נבקש, הלוואי שנזכה ללבב שלם, הנפש חפצה. ושנדע שעם ישראל הוא עם רחב, הוא עם מגוון. אנחנו לא היחידים. יש עוד אנשים, הם קצת שונים מאיתנו, שנדע לקבל את השוני, שנדע לפתוח את הלבבות. ואני יכול לומר, באמת, בימים האלו, זה קצת יותר קל לעשות את מה שאולי קשה יותר כל השנה. גם מי שקצת לא נעים לו לבקש סליחה, כי זה באמת קשה, כן? באמת. וגם אם היה לזה הזדמנות. אבל כאמור, לבקש באמת, לא כאילו. אם אנחנו נדע לעשות את שלנו, הלוואי שגם המוכלים, גם האחרים, גם אנחנו צודקים. ושכולם ביחד ידעו לייצר איזו אווירה של יום שימת אהבה וריאות, לא נזיבה תקינה ותחרות. מה חתימה טובה ושנה טובה לנו, ולכל בית ישראל.
אמן. שפע.